שאני לא אשכח להגיד לכם, בשבוע הבא כנראה בעזרת השם לא יהיה שיעור, צערי, אלא אם כן, לא יודע, הבעיה שהלוזים כל כך צופים שקשה למצוא תחליף, אבל בשבוע הבא אני לא אהיה כאן ביום חמישי, אני כבר אומר לכם שלא יהיה שיעור. טוב, אנחנו הגענו לאות י' ב' בתשובה יש שני עניינים, להבא בתיקון העבר, וזהו תאמה שצריך שני דברים, תהרה על להבא, במי הדעת הוא תורת תבלין ומצלה מעבירות להבא, שהמאור מחזיר למוטב כמו שאמרו במדרש, כמו שאמרו בתנת ואליהו, שהתשובה למד דף אחד ילמוד שני דפים, וחפרה הוא לתקן העבר ולחפר החטא, והוא על ידי קורבן, ודוגמתו תפילה או תענית וצדקה. וכיימלן, כפרה לא מעכבת לתשובה, אפילו ירהר בליבו הרי זה צדיק גמור, וזהו רק לתרומה המורה ממן החול הגמור להיות על כל פנים בגדר צדיק. אבל לקודשים הרוצה להתקדש ולהיות קדוש, צריך גם כן לרפא את הקודם. טוב, יש פה המשך של הפסקה, אבל אני רוצה טיפה לעצור כאן, להגיד קודם כל כמה דברים על מה שיש לנו כאן בפסקה הזאת. בפסקה הזאת הוא בעצם רוצה לעסוק בשאלה, למה זמן קריאת שמה מתחיל מזמן אכילת כהנים בתרומתן. למה זמן קריאת שמה, קבלת אור מלכות שמיים, תלויה בזמן אכילת, משעה שהכהנים נכנסים לאכול בתרומתה. והכיוון שהוא בונה את המהלך הזה שלו, בעצם בונה כאן מהלך של כמה מהלכים כפולים ומעניינים של קריאת שמה ותפילה. תפילה במקום קורבן, וכאן כשהוא מדבר על קריאת שמה הוא אומר בעצם קריאת שמה זה לא הקורבן, כן? התפילה היא הקורבן, והקורבן זה השלב של הטהרה, כן? אבל יש שלב של כפרה, ולקריאת שמה הוא אומר מספיק השלב של טעיתי כאן, זה בלבלתי כאן שני דברים, אני רוצה לחזור להסביר שהתפילה היא הקורבן, והקורבן הוא המחפר, כן, שיהיה ברור. קריאת שמה זה השלב שבו אדם יכול להיכנס, להיות טהור, גם בלי לעבור דרך, דרך הכפרה. בכל תהליך, אחר כך, אני אומר, אמרתי רק כרקע לקראת, למה הוא בכלל עוסק בשאלה הזאת של תשובה, שני עניינים וכו', כל זה עוסק בשביל לדבר על שני האלמנטים של התשובה, היסוד של הכפרה והיסוד של הטהרה, שמיד נרחיב בהם, אבל את כל זה עוסק בשביל להסביר למה קריאת שמה בעצם תלויה בזמן אכילת כהנים בתרומתם, בתרומה ולא בקודשים. עוד בעזרת השם, כשנגיע לפסקה הבאה, נרחיב בזה יותר. כרגע בזה אנחנו רוצים לראות קודם כל את הרקע של הדברים, מה הוא מדבר בכלל, הרעיון, התשובה של עצמו ושני הרכיבים שמוזכרים לגביו. כל תשובה כולנו מכירים, יש, ידברו על שלושה שלבים בתשובה, שני שלבים וכולי, ארבעה שלבים, כל מה שמדברים תמיד ידברו איתנו על משהו שקשור בעבר, עזיבת החטא, חרטה, וידוי, כן? כל החלקים האלה, בסדר? קשורים עם העבר ברמה כזאת או אחרת. ויש כמובן הקבלה לעתיד, היא קשורה עם העתיד, כן? כשמסתכלים בגדול, אז לא משנה עכשיו החלוקות הפנימיות, אבל ברור שמדובר פה בתשובה יש שני עניינים, להבא ותיקון להבא. וכאן, תיאורטית, יכולה להיות, בדרך כלל כשמציבים את תהליך התשובה הרגיל, אז אנחנו מציבים אותו באופן שמתארים את את השלבים בצורה כזאת של חרטה, עזיבת החטא, כן? ווידוי וקבלה לעתיד. כן? כך הרמב"ם מתאר את הדברים בתחילת הלכות תשובה, כן? ועד שיעיד עליו זה הקבלה לעתיד, עד שיעיד עליו יודע תעלומות שלא ישוב לזה החטא לעולם. אבל זה יכול להיות שזה תהליך התשובה השלם, אבל כולנו יודעים שמי שבא לקדש אישה ואומר לה, הרי את מקודשת לי על מנת שאני צדיק גמור, אז חוששים לקידושה, שמא ירהב תשובה באותה שעה. כן? וכאן רואים שהתשובה לא מעכבת את הכפרה, כי יכול להיות שיש לו עדיין, אף אחד לא בא לזלזל באותם חלקים שחסרים לו בתהליך התשובה, אבל הוא יכול להתחיל, במקום להתחיל בסור מרע ולעבור על הסור מרע ואז לגשת לעשה טוב, הוא יכול להתחיל ישר בעשה טוב, כשהסור מרע כמובן נמצא עליו כחובה, אבל כפרה אינה מעכבת התשובה. כן? עכשיו, היסוד הזה, היסוד הכפול הזה של התשובה, של הכפרה והטהרה, כן? שאחד, הכפרה, הפוקוס שלה הוא בעבר, הטהרה זה כמובן הפוקוס שלה כלפי העתיד, מדובר באדם שמתחדש, כן, ויצור חדש, נטהר, כן, כל המושג של טהרה, אגב, רק שזה דבר שכדאי לדעת אותו, המושג הזה של טהרה בדרך כלל מציין כביכול סוג של לידה מחדש. כל המושג הזה של טהרה, טהרה במקווה, כן, היא בעצם יצירה, כביכול אדם נכנס למי המקווה, נכנס לשם במובן הזה, ויוצא משם כאדם חדש, כן? שזה המושג של טהרה. עכשיו, אז יש הכפרה שאמורה למחוק את העבר, ויש הטהרה שהולכת ובונה את האדם החדש. ועל הטהרה, כאן הוא אומר כאן בסוגריים, כדאי לשים לב לדברים האלה, כן? טהרה על להבה, במי הדעת הוא תורה תבלין, ומצלה מעבירות להבה, שהאור מחזיר למוטב. כמו שאמרו במדרש, וכמו שאמרו שהתשובה למד דף אחד ללמוד שני דפים. כשהוא בא לדבר על טהרה, הוא מדבר על תורה. זה הדגש. כשבאים להיטהר, אז היסוד הוא תורה. בעיקר התורה זה כשאדם רואה את אור התורה, מה אור שבא מחזירם למותם, והתורה, כמו שכבר הדגשנו כמה וכמה פעמים, המפגש של האדם עם התורה זה מפגש של האדם כביכול עם הקדוש ברוך הוא, כן? וזה עם מקור הדעת, כן? אשריכם ישראל, לפני מעטים מתארים, מי מתאר אתכם? אביכם שבשמיים. מקווה ישראל השם. כשאדם הולך ועוסק בתורה, אז הוא כביכול נטהר במקווה ישראל השם. התורה היא המקווה של הקדוש ברוך הוא. היא מצילה מעבירות של להבה, שהמאור שבה מחזירם למוטב. ברגע שאדם מתחבר עם הקדוש ברוך הוא, כן? אז לא יגורך רע, כן? במחיצתו של הקדוש ברוך הוא אין מושג של רשע. כשאדם אין מושג של רוע. ברגע שאדם מתחבר עם תורה, עם מי הדעת האלה, כן? אז זה מציל אותו מעבירות של אהבה. מה שעשית עד עכשיו, עשית, זה צריך עוד, צריך תהליך, זה התהליך של הכפרה. זה, זה, אבל מכאן ואילך, ברגע שאדם שב בתשובה ומחליט להיטהר, הדרך שמוצעת כאן לטהרה זה מי הדעת, דעת תורה, כן? זה השלב, זה של, אגב, המושג של דעת קשור עם סדר טהרות, זה אתם יודעים, כן? והיה אמונת איתך, חוסן ישועות חכמת ודעת וכו'. אז במי הדעת הוא תורה תבלין, התורה היא התבלין, היא האמצעי, היא הביטחון, כן? נתתי לכם יצר הרע, בראתי יצר הרע, נתתי לו, בראתי לו תורה תבלין. ולמה? כי התורה היא זאת שמפגישה את האדם עם הקדוש ברוך הוא. כשאדם פוגש את הקדוש ברוך הוא, מתקרב לקדוש ברוך הוא, אז כמובן אין לו שום דבר, כי לא אל חפץ רשע אתה, לא יגורך רע, שם במחיצתו של הקדוש ברוך הוא אין מושג הרוע לא קיים. כשאדם שקוע בתורה, עמוק בתורה, כן? במובן העמוק של העניין, אז שם אין מקום לרוע, לעבירות. שהתשובה, כמו שאמרו בתנת וליהו, שהתשובה למד דף אחד, ללמוד שני דפים. דהיינו, ככל שאתה היית רגיל ללמוד דף אחד, כן? אז תלמד עכשיו שני דפים. למה? כי בתהליך התשובה, ככל שאתה מתעמק בתוך התורה, מתקשר יותר עם התורה, כן? זו ההגנה הטובה ביותר כלפי העתיד מן החטא. למה? כי כאן אתה נוגע במאה הטהרה, כן? ואתה נוגע בקדוש ברוך הוא, אתה נוגע בחוכמתו של הקדוש ברוך הוא, ואתה מוגן. אני רוצה להוסיף פה עוד נקודה אחת שכדאי, כאן מדובר אמנם ברמה הבסיסית הזו, אבל צריך לדעת שהכוונה היא ללימוד תורה אינטנסיבי, משמעותי, שאדם מתמסר לו בכל כוחותיו, ואז הוא יכול להגיע בצד הטהור השלם של העניין, כן? יכול להגיע למדרגה הזאת שבאמת זה לגמרי מציל אותו מן החטא. אבל כולנו יודעים שזה לא לגמרי עובד בצורה אוטומטית הזו. ואפילו המדרש שעליו הוא בונה את הדברים, מה תהליך התשובה? למדת דף אחד, תלמד שני דפים. כן? זאת אומרת, גם לפני כן הוא למד. אז למה זה לא הגן עליו מפני? זאת אומרת, אתם מבינים שיש פה איזושהי נקודה שצריכה ליבון. אפשר לחבות שפת, ופשוט אני חושב שזה קצת לוהט מדי. תודה. אני חושב שהנקודה שצריכה להיות, ברור שמדבר פה על תהליכים. כי גם אותו מדרש של מדבר על מאור שבא מחזירם למוטב, אז על מה מדבר, מה כתוב שם בתחילת אותו מדרש? לעולם ילמד אדם תורה שלא לשמה, שמתוך שלא לשמה יבוא לשמה, שהמאור שבא מחזירם למוטב. דהיינו, יש כל מיני דרגות של לימוד. יש דרגה מסוימת של לימוד שאדם לומד שלא לשמה, והוא לומד, כי הוא לומד תורה, אבל עדיין זה לא חיבור מלא שלו. ללמוד לשם לשמה, הכוונה לשם התורה, לשם הדבקות בקדוש ברוך הוא, זה השיא של הדבקות, או השיא של לימוד תורה בצורה המשמעותית, של אדם שמגיע לאהבת תורה ולאהבת ללימוד, כי כמו אם תרצו משל השואל בדגים של רבי עקיבא, כשהרומאים תפסו אותו כשהוא מרביץ תורה. אז הרעיון הזה של להגיע לרמה עליונה בלימוד, זה דבר, זאת משימה, כן? כשאדם מגיע לדרגה של תשובה שבה הוא באמת מגיע לשיא הזה, אז מובטח לו שאותו לימוד תורה גם יגן עליו מפני זה. אבל יש גם שלבים לפעמים, יש שלבים מסוימים שהאדם לומד רק דף אחד. ולומד דף אחד זה לא רק שאלה כמותית, כן? זה לא שאלה של היה לו כמות כזאת, עכשיו לומד כמות אחרת. אלא היסוד הוא שכאן אומנם המשל הוא משל של כמות, אבל בעובי העניין, בעומק העניין, כמובן, מדובר על פער איכותי בלימוד. כן? של עומק הגישה, של בסיס הגישה בכלל לעולם של תורה. ואם אדם מצליח להגיע לתורה מתוך המאור שבה, זאת אומרת, גם כשאדם מתחיל לא בתהליכים כאלה, אבל בסופו של דבר, כן, יש כוח, יש סגולה בכוחה של תורה להאיר מחשקי הלב, המאור שבה מחזירם למוטב, כן, להאיר את מחשקי הלב, שגם האדם שקשה לו לפעמים, ברגע שהוא עמל בתורה יותר ויותר, אז גם התורה פועלת את פעולתה להאיר את מחשקי הלב, ואז הוא יכול להגיע באמת לאותה דבקות של מאה דעת וטהר. שאדם מתקרב, מתחבר ממש לקדוש ברוך הוא, וזה הטהרה. זה תהליך אחד. התהליך שמבטיח בעצם את העתיד. שמכאן הוא להבא, מצלם מעבירות להבא. שם האור שבא מחזירם למותם, ואז הוא מבטיח את העתיד. אבל יש גם שלב של כפרה. וכפרה הוא לתקן העבר ולכפר חטא, והוא על ידי קורבן. ודוגמתו, תפילה או תענית וצדקה. דהיינו שהקורבן כמובן בא לקרב את האדם לקדוש ברוך הוא, כדי לסלק את אותן לכלוכים שאדם מתלכלך להם, בהם. תראו, אני רוצה להדגיש כאן, בפסוק ביום הכיפורים, שמתאר לנו את עיצומו של יום, את מהותו של יום, כתוב, כי ביום הזה יכפר עליכם לטהר אתכם מכל חטאותיכם לפני השם, לטהר אתכם מכל חטאותיכם, לא, מכל חטאותיכם לפני השם תטהרו, זה הפסוק. כן? כי ביום הזה יכפר עליכם לטהר אתכם, מכל חטאותיכם לפני השם תטהרו. אבל יש שם, ביום הזה יכפר עליכם לטהר אתכם. זאת אומרת, יש כפרה ויש טהרה, שני היסודות האלה מופיעים שם. אז ברור שבמידה רבה, כן, הכפרה, אם היא קודמת לטהרה, כן, היא ודאי טובה יותר. כן? זה התהליך הרגיל של תשובה. התהליך הרגיל של תשובה, שאדם מכיר בחטאו, עוזב את החטא, מתוודע עליו, ואז מקבל לעתיד. כן? זה התהליך הרגיל של התשובה. ובתהליך הזה, אם כן, ברור שאדם קודם מקריב את הקורבן, ואחר כך נטהר. כן, ואחר כך נטהר. מתכפר, ואחר כך נטהר. זה התהליך הרגיל. אבל כשאומרים לנו שתשובה לא מעכבת, פירושו של דבר, וזו הנקודה שלדעתי יש בה איזשהו עניין מיוחד, שאנחנו בדרך כלל, ראי, לכאורה הטוב יותר היה שאדם קודם יקריב קורבן, כן? ואז יקבל. אבל גם כל אדם שמקריב קורבן, יש בבסיס כבר, כן? איזושהי קבלה, זה שהוא לא רוצה לשוב לעניין הזה. אין טעם להקריב קורבן אם הוא, בלשון הגמרא, אם הוא לא שב מדיעתו. אתם יודעים מה זה שב מדיעתו? שברגע שנודע לו שחטא, הוא מקריב קורבן. זאת אומרת, מה פה שלא שב מדיעתו? אדם שהוא מומר, הוא לא שב מדיעתו. למה? כי גם כשהוא יודע, הוא מוכן להמשיך לחטוא, זה לא קרה כאן כלום. כן? אז כל המושג של קורבן זה כשיש שב מדיעתו, שהוא לפחות החליט שכרגע הוא לא הולך... זאת אומרת, בכל הקרבת קורבן יש איזושהי צד שכבר... העתיד, נכון שהעיסוק הוא כרגע בעבר, אבל העתיד נטוע כאן. אני חושב שהנקודה הזאת היא זאת שהביאה את חז"ל גם לקבוע שבמידה רבה, כיוון שבכל חרטה על העבר, כן? בכל ניסיון לכפר על העבר, יש איזה משהו, איזושהי נקודת תצפית על העתיד, כן? באו חז"ל והציבו לנו, מבנה התפילה שלנו הוא קריאת שמע ואחר כך תפילה. מה שבמושגים שלו כרגע זה קודם טהרה ואחר כך כפרה. כן? קודם קריאת שמע, שזה תורה, כן? ורק אחר כך תפילה, שזה קורבן, שזה כפרה. כן? אבל זה בגלל שגם בשורש כל כפרה נעוץ איזושהי נקודה עתידית. כן? וזו הסיבה שבגללה באמת כפרה לא מעכבת, כן? אף על פי שיכול להיות שבתנאים רגילים, זאת אומרת בתנאים אופטימליים, הייתי מעדיף שאדם יכפר ואחר כך יתאר. הרי זאת כפרת יום הכיפורים, כן? כי ביום הזה יכפר עליכם לתאר אתכם. הקדוש ברוך הוא גם, אבל זה כשהוא עושה בעצמו את הכל, כן? הוא גם מסוגל למחוק ואז מיד לתאר, כי זה לא בדיוק שני שלבים, אלא הקדוש ברוך הוא לא רק מכפר, אלא גם מתאר אותנו, כן? ביום הכיפורים. אבל כשאדם עובר את התהליך, אז יש אנשים שעוברים את התהליך בתהליך של כפרה ואחר כך בא התהליך של הטהרה, אבל אני אומר, גם אנשים שעוברים את התהליך הזה בצורה של כפרה שקודמת לטהרה, כן? הרי נעוץ גם בתהליך הכפרה איזשהו יסוד של שינוי, כן? ואותו יסוד של שינוי הוא כבר הניצוץ הראשון של הטהרה כלפי העתיד. מובן? ולכן חז"ל קבעו את הדין הזה של כפרה אינה מעכבת, ואז אנחנו באים, ויכול להיות שזה גם קשור לדברים האלה מחלוקת של בית הלל ובית שמאי, האם סור מרע קודם לעשה טוב, או עשה טוב קודם לסור מרע, מה שבדרך כלל נקוט, אז נכון שבדרך כלל זה סור מרע ועשה טוב, אבל אפשר גם מתוך החלטה לעשות טוב, גם יבוא בעתיד הסור מרע. זה בעצם מה שבית הלל תופסים, ויש כאן היסוד הזה שקודם כל בא התארה, ורק אחר כך יכולה לבוא, הכפרה יכולה לבוא גם מאוחר יותר. וכפרה הוא לתקן עבר ולכפר חטא, והוא על ידי קורבן, בדוגמתו תפילה, או תענית, תענית זה סוג, זה סוג של קורבן, כן? כי תענית היא גם כן סוג של תפילה, כן? כפי שהרמב״ם אומר בתחילת הלכות תעניות, כן? חובה לזעוק ולהריע, ומצווה מדברי סופרים להתענות, כן? התענית היא הרחבת הזעקה, כן? זה סוג של זעקה, כן? של התפילה שבאה לכפר על העבר, כמובן צדקה. וקיים עלן, כפרה לא מעכבת, דתשובה אפילו הרהר בליבו, הרי זה צדיק גמור. עכשיו הוא בא ומחלק בין תרומה לבין קודשים. זהו רק לתרומה המורם מן החול הגמור להיות על כל פנים בגדר צדיק, אבל לקודשים הרוצה להתקדש ולהיות קדוש, צריך גם כן לרפא את הקודם. זאת אומרת, אם אדם בשביל אכילת תרומה, כן, שזה מורם מן החול הגמור, זה לא קודשים, זה לא נכנס אל הקודש פנימה כביכול, זה רק מופרש מן החול. כן, זה תרומה היא קודשי הגבול, בקודשים זה קודשי מקדש, קודשי מזבח, כן? זה ההבדל. אז הוא אומר שבתרומה שהיא מרימים אותה, מפרישים אותה מחול גמור ומתקדש, אדם יכול להיות, מספיק להיות צדיק, כן? הרי זה צדיק גמור, מי שהרהר תשובה. זה מספיק. בשביל לאכול תרומה. בשביל אדם שרוצה כבר להיכנס אל הקודש פנימה, כן? להיות ממש בתוך הקודש, אז הוא חייב גם את הכפרה. ולכן, כל מי שמחוסר כיפורים אסור בביאה למקדש. כן? כל מי שמחוסר כפרה עדיין צריך לחפר, רק אז הוא יכול לבוא למקדש, כי אדם שיש לו איזה צלקת עתיקה, הוא לא יכול להיכנס למקדש, כי להיכנס למקדש צריך קדושה גמורה, צריכה טהרה גמורה. כן? וצריכה גם לא רק טהרה, אלא גם כפרה, ניקיון גמור. כן? והניקיון הזה, הוא זקוק לתהליך של הכפרה. עד כאן, זה פחות או יותר בתהליכי התשובה. עכשיו, איך הוא עושה את זה עם קריאת שמה? זה אומר כך, בתה לזמן קבלת עול מלכות שמיים, בתרומה, דכפרה לא מעכב לקבלת עול מלכות שמיים וקריאת שמה, דהיינו תורה. כתפרש רשי שם רש ברכות, בשם הירושלמי, ובמנחות עיין שם. זה מי שלמד איתנו בשנה שעברה, ודאי זוכר כל מה שמדובר כאן, או מי שלומד איתנו השנה, שיעור א', כן? שאנחנו עוסקים שם, זה רש ברכות בשם הירושלמי, שמדבר על קריאת שמה כתלמוד תורה. מנחות זה הסוגיה של אפילו אם אדם קרא קריאת שמה שחרית ערבית בשם רב שמעון בר יוחאי, אז קיים והגית ביומם ולילה, שמצביעים על קריאת שמה כתלמוד תורה. עיין שם, ולרשע אמר אלוהים, מה לך לספר חוקיי? מישהו רשע, אין לו יכולת לספר חוקיי, אין לו יכולת לעסוק בתורה, אבל ברגע שהוא הרהר תשובה, אז הוא צדיק גמור, כן? הוא כבר יכול לספר חוקיו ויכול לעסוק בתורה. זה השלב התארה. אבל מיד, שנתהר על להבא, הרי זה צדיק גמור, ויכול לקבל עול מלכות שמיים. כי עול מלכות שמיים, זה על ידי זה שאדם מקבל על עצמו את אולו התברך, והולך ונכנס לעסוק בתורה. השלב של הכפרה זה השלב של התפילה. וכאן הוא צריך להתייחס לנקודה נוספת. הרי לא רק אדם כהן אוכל בתרומה, לא רק בשעה שהוא מחליט להתהר, אלא גם צריך, יש מושג שנקרא הערב שמש. רק הערב שמש צריך, דהיינו שעבר יומו, שהיה תמה, והריב עליו השמש בתארה. וזהו שינוי זמן על דרך שכתב הרמב״ם בשינוי השם. כאן הוא עושה איזה הסבר מסוים שמסביר, רק אני צריך להבהיר שהדימוי לא לגמרי שווה. כי בתרומה, כדי שכהן יאכל בתרומה, הוא צריך גם לטבול. כן? והטבילה זה שלב של, שוב, של טהרה. זה מתאים לנו, אנחנו מדברים עכשיו על השלב של הטהרה, לא על השלב של הכפרה. כן? הוא אומר, לא מספיקה הטבילה במי הדעת, כן? צריך גם איזה שלב של ערב שמש. מהו השלב של ערב שמש? מה מיוחד בערב שמש? זה אומר כאן כך. רק הערב שמש צריך, דהיינו שעבר יומו שהיה תמה ויריב עליו השמש בתהרה, וזה שינוי זמן, על דרך שכתב הרמב״ם בשינוי השם. הרמב״ם כשדבר על שינוי השם, אתם יודעים על מה הוא מתכוון, כן? זה הרמב״ם בלכות תשובה, כשדבר אמש היה זה סנוי, משוקץ, מרוחק וכו' לפני המקום, והיום כשהוא שב בתשובה, אהוב, אוהב, רע, ידיד וקרוב, ככה הרמב״ם מתאר שם בלכות תשובה את ה... את השינוי שנעשה. זאת אומרת שעל ידי הטהרה בעצם מדובר בהשתנות של האדם. זה אמש היה איש זה א', והיום האיש הזה הוא איש ב'. זה המושג של טהרה כמו שהסברתי כבר קודם, כן? זה השינוי. אז פה הוא אומר יש מושג של שינוי בזמן, שהוא לא מדבר על השינוי בשם, כן? ולכן צריך ערב שמש שלהגיד לפחות אם ביום ההוא הייתי תמה, ביום הזה אני טהור. והיום הזה כביכול, שוב, זה, אדם יכול להיוולד על ידי זה שאתמול הוא היה א' היום הוא ב', ואדם יכול להיוולד על ידי זה שזה אתמול. והיום, כיוון שמדובר ביום אחר, אז יום חדש בא לעולם, אז גם האדם הוא אדם שמתחדש בזמן החדש. זאת הנקודה. וזהו שינוי זמן, על דרך שכתב הרמב״ם בשינוי השם. כלומר, איני עומד עכשיו באותו זמן וגבול כעת שנתמתי. אני לא נמצא כמו אותו יום. באותו יום שנתמתי הייתי במצב אחד, והיום אני נמצא במצב אחר. אני השתניתי. אני שונה. כי הוא יום הדקגרים שבכל יום האדם עומד בעניין אחר. זאת אומרת, כל יום האדם נמצא במציאות אחרת, עכשיו זאת מציאות, אני היום נמצא במציאות של טהרה. כשיש ערב שמש ואני עוזב את היום ההוא, נכנס ליום חדש, יום חדש, כן? אז תמיד אנחנו אומרים, הנה, מחר אנחנו נהיה שונים, מחר מתחדש, מחר נשתנה, מחר נשתפר. זו הנקודה הזאת. עכשיו מוסיף עוד נקודה אחת יפה, שהשינוי הזה, יש פה הרבה סייעתא דשמיא. ואני אומר את זה רק במשפט אחרון, צריכים להפסיק. ושמשה ממילא ארבע, שמש שוקעת מאליה. דיינו, המושג הזה של ערב שמש, הוא לא דבר שאדם צריך להשקיע בו. אדם צריך להשקיע רק ברצון לטבול, כן? ברצון להיכנס למי הדעת, כן? ברגע שאדם נכנס למי הדעת, אז הקדוש ברוך הוא כביכול מחדש אותו, כן? הקדוש ברוך הוא יוצר כאן אדם חדש. אמש היה זה סנוי, והיום הוא אהוב, אוהב, הקדוש ברוך הוא מכניס אותנו. על ידי הקדוש ברוך הוא, כי אלמלא הקדוש ברוך הוא עוזרו להתגבר על יצר רע, אין אדם יכול לו. אדם יכול להחליט לטבול, כן? אבל בלי עשיית הדשמיה, אז הוא עלול לחזור לתוך הרפש שהוא היה בו. בסייעתא דשמיא של ערב שמש אוטומטי, הקדוש ברוך הוא כביכול לוקח את האדם מהיום הראשון, מביא אותו ליום השני, מביא אותו למציאות החדשה. זהו.
אני הבנתי את השינוי שם כמו שהרמב"ם כתב שם, שבדרך כלל זה יהיה פשוט עצמו. ממש.